השיעור הראשון שלנו בזמן קיץ, בדרך כלל הוא נע בין שני מישורים. או שאנחנו מתחילים בזמן קיץ בתמוד ליום השואה, או שיוצא כמו השנה שאנחנו לאחר יום השואה ולפני יום הזיכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. למעשה אחד הדברים שמצריכים הבנה, התעמקות, זה המעבר החד מאוד בין יום שבו המדינה כולה נמצאת באבל לאומי, יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל, ומיד ונפגעי הטרור, ומיד לפי שעון תם יום הזיכרון, מתחילים טקסי שמחה של יום העצמאות. המעבר הזה הוא מעבר שצריך לעיין בו, כי יש בו עומק. למי שחווה ומי שמכיר משפחות שכול, זה מעבר קשה מנשוא. כי באותו יום, אותו אדם, אותה משפחה, מתייחדת עם היקר לה שאיננו, ופתאום מפעיל לחיטת כפתור, צריכים לפתוח מנגלים. זה מעבר חד. יש בזה הרבה מה לעיין בזה, לדבר בזה, אולי לא נסיק השנה, אבל הרגל אחת, וזה אולי תסתכלו, הנושא שלנו היום, במשעול הייסורים אל הגאולה. מעבר מייסורים לגאולה, מעצם ושמחה, במעבר חד. הדרך המשל, הדוגמה, בואו נתאר לעצמנו מציאות שאדם נמצא במציאות שהודיעו לו עכשיו לא עלינו שקרה אסון, והוא עכשיו יושב ומחכה לתהליך הבא, לשלב הבא, ובתור זה שהוא יושב וממתין לשלב הבא שהתהליך, מודיעים לו שנולד לו בן או נולד לו נכד. המעבר הזה בתוך המוח, בתוך הלב, שני רגשות שהם מנוגדים, מנוגדים, הם יכולים לקרוא בחיים. איך מתמודדים עם זה? מה זה בא לומר? למה יצרו את המציאות של מעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות? אני לא יודע להגיד לכם מדויק, כי לא הייתי באותה ישיבה של ממשלת ישראל שהחליטה. אבל מבחינה אמונית, מבחינה יהודית, יש בזה עומק עצום, המעבר. אבל כרגע אנחנו נמצאים בין שני ימי זיכרון. יום הזיכרון לשואה הארורה והאיומה, ויום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. אני רוצה שתסתכלו איך בעם ישראל מתמודדים עם מצבים של שכול. איך היהדות מתבוננת אל מציאות שבו יש מוות, שבו יש נפילה בקרב, שבו יש נפילה על ידי טרור. וטרור הוא לא חדש. אנחנו קוראים לזה נפגעי טרור, כי אנחנו קוראים לזה טרור. אבל השואה אנחנו קוראים שואה, אבל זה טרור. זה טרור. בפוגרומים שעשו, זה היה טרור. זה פעולות איבה נגד מישהו יהודי. יש לי מכנה אחד משותף, ניסיון להרוג יהודי.
גזענות.
אפשר להגיד שזה גזענות, אבל אני לא רוצה להוביל למישור הזה של הגזענות. בואו נסתכל במקור מספר אחד שלפניכם בדפים, יש לנו בספר יהושע, תגידו כולם בפרק זין, אני קורא את הפסוקים: ועלו מן העם שמה כ-3,000 איש וינוסו לפני אנשי העי. מלחמת העי של יהושע, אתם זוכרים, אחד לקח מן החרם ובגלל זה מת, לא חמי. וילקו מהם אנשי העי כ-36 איש, וירדפו לבני השער על השברים, ויקום במורד, וימס לבד העם ואי למים. זאת אומרת, אנחנו רואים מציאות שבו יש מלחמה, וכרגע אנחנו לא יודעים מה הסיבות, אבל יש 36 חללים. או אם נגיד את זה בצורה יותר קרובה אלינו, כרגע ברחבה של ישיבת מרכז מונחים 36 ארונות עטופים בדגל ישראל. והציבור, כמו שאנחנו לצערנו ראינו בפיגוע, ממלא את כל הרחובות על הגגות, אבל יש 36 ארונות, לא 8. זה נורא. כשמסתכלים על זה בגרושו, אומרים, טוב, 36 הרוגים. רגע, רבותיי, תיקחו את זה ותשימו את זה אלינו רגע. 36 רכבים של צה"ל, שבתוכו 36 בתוך כל אחד ארון, עטו בנגל ישראל, בדרך להר הרצל. זה נורא, זה בלתי נתפס, זה אבל לאומי. וממשיך הפסוק ונקרא, ויקרא יהושע סמלותיו. תסתכלו אצלכם בפסוק ו', במקום מספר 1, ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב. כלומר, יהושע עומד מול הארון, סליחה, לא עומד, קורע ולא זז, זהו, קורע, נופל מול ארון הברית עד הערב, הוא ותקני ישראל. נוראי. ויעלו אפר על ראשם מנהג הבאים. ולא אומר יהושע, אהה, השם אלוקי. אהה, במילים שלנו, אוי! למה הרבנת העבל את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי להעבידנו? ולא הועלנו ונשב בעבר הירדן, בשביל מה בוא נחזור בחזרה לעבר הירדן המזרחי? בארץ הבשן, הגולן, וזהו. באנו לפה, יוצאים למלחמה ראשונה, יש נץ, יריחו נופלת, וגיעים למלחמה אמיתית. 36 ארונות. זה הטענה של יהושע, כלפי שמיים. בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לגבי, סליחה, לפני אויבה, מה יש לי להגיד? עם ישראל עכשיו ברח, ברח, רצית בקרב. איזה כוח יש עוד? איזה מילים אני יכול להגיד למה זה להבין את הראש? עכשיו כולם, מה שנקרא, באבל לאומי, עצובים, מיואשים, לא רואים נקודת אור אחת. מה אני עושה? וישבו הכנענים בכל יושבי הארץ, שהשבועה הזאת תעבור, שאנחנו הפסדנו במלחמה ויש לנו הרוגים, חללים, ונסורנו עלינו, הם רבים פה, והחיתו את שמנו מן הארץ. ומה תעשה לשמחה הגדול? ומה התחילו לשם פה?
מה הם יגידו
ש... מה התחילו לשם? כלומר, כשאנחנו מתבוננים על המצב הזה, שאנחנו רואים חללים, אנחנו אומרים, אהה, השם, בשביל מה באנו לפה? מה? מה, להרג? ומה יגידו? מה יגידו הגויים על עם ישראל? ואיך אנחנו מלינים את הראש? איך אנחנו יוצאים מהמצב הזה? שאלה היא, לגיטימית או לא?
כן.
לגיטימית ביותר. לגמרי, מצד האדם. אבל השאלה שעולה, האם באמת ככה מגיבים כשחיילים נופלים בשעת מלחמה? האם זו הדרך? האם כך ראוי לנהוג? כלומר, יהושע מגיב פה באופן מאוד קיצוני. נכון? השבתה כוללת, זהו. כולם יושבים ומתאבלים. ויהושע עצמו כמנהיג נופל.
נו, כי
יהושע נופל, קורע ומתפלל מתוך מה? יאוש. זה המלחמה הראשונה שלו, או יותר נכון השנייה. הראשונה הייתה מלחמת עמלק, אבל משה רבנו יושב למעלה, והיה כי ירים משה את ידו וגבר ישראל. יש מי שמטפל, הוא לבד, הוא לבד, הוא לבד. המפגש הראשון שלו היא מלחמה אמיתית.
עם אמית, זה לא רק כמו מלחמה.
כן, אבל שניסים לא קוראים בעין, אלא נסתרים, יש לו כבר חללים, הוא ראש הממשלה כביכול, הוא צריך לעמוד לפני האומה, ולתת הסברים איך זה קורה, מה עכשיו, וכל העם מתבונן על מי? אלה. יהושע מתנהל באופן קיצוני, הוא מגיב קשה למוות הזה, מאוד קשה. הוא קורא את הבגדים, ראינו, נכון? קורא את הבגדים, אבל שימו לב, אחד הדברים היותר קשים אצל יהושע במקרה הזה, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, עזוב! למה לא להילחם? בוא נחזור לדבר הזה למזרחי! עזוב! שם השקט, שם אף אחד לא נלחם בנו, אנחנו יושבים שם,
נשאר שם
בנו! מי צריך את זה? באמת, מי צריך שכול? אף אחד. אבל אתה מנהיג. האם ככה צריך להתנהג?
לא.
בואו נראה. ברור לכל אחד, אתם עוד לא חמידים את זה, ואני מקווה, מתפלל, אני יכול להציע, הלוואי ולא תעמדו בזה, אבל כל אדם שעבר את זה, ומקבל טלפון שהוא כרגע מגויח מתק 8 ויוצאים למלחמה, בראש, עוברת מחשבה שהוא אולי לא חוזר. טוב, זו המחשבה. אני יוצא לקרב ולכתדה. אצל הנשים, האימהות, בדרך כלל המחשבה הזו גם עוברת. שחז ושלום, זה עלול להיות הפעם האחרונה שאתה רואה את הבן אדם. זאת עובדה, זה גם הגיוני. כי לא יוצאים לשחק. יוצאים להילחם. ובמלחמה, כל אחד מנסה לגבור. כל אחד מנסה לעשות נזק לאויב. איך בן אדם הגיע לזה הקרב? ופתאום, בשנייה, כל המחשבות של מי שנשאר בבית, נמחקו. יש דין כזה, תכניס לספרי המסתרת. זהו, הקבצים מוסתרים. זה לא עובד, זה לא עולה, זה לא כלום. הבן אדם מנותק לגמרי מכל מה שקורה בבית.
לא רק בבית,
בהכל. בבית, בבית. הוא עסוק בקרב. ובאותו רגע הוא לא חושב מה יהיה אם... אין, כולו נטו, נקי לקרב. משהו קורה פה. יש מהלך בנפש, שאדם עובר. אבל לפני שהוא הגיע לקרב בדרך הוא חשב על זה. שמה יהיה עם חס ושלום, ואיך אשתי תסתדר, והילדים או ההורים יגידו מה יהיה, איך הם יסתדרו, ו... כל השאלות נעלמו. לא שהן נמחקו. הן לא מפריעות, הן לא מטרידות, הן לא כלום. הן מוסתרות לגמרי. אין להן מקום. מאיפה זה בא? תסתכלו אצלכם במקום מספר 2. מקום מספר 2 אצלכם, אתם רואים, המנחת חינוך, הוא כתב במשרד תק חפי, הוא כותב כך: נהי, כבר ברור, וכל המצוות נדחות מפני הסכנה. מכל מקום, נכון, כל המצוות נדחות מפני סכנה, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. נכון. אדם שעושה לקרב נמצא בפיקוח נפש. ודאי. ודאי. כל המצוות נדחות. ונמשיך בא למנחת חינוך ואומר, מכל מקום מצווה זו שעד הסתרה יהושע להרוג את שבעת העממים, לא מצווה מן התורה. אם אתה יוצא לקרב, כל המצוות בטלות. מה עם המצווה הזו? להרוג את שבעת העממים, תתבטל, כי אתה בקרב. כל המצוות, כן, כל המצוות בטלות. אומר על מחד חינוך, התורה ציוותה ללחום עמהם. וידוע שהתורה לא תסמוך את הדינים שלה על הנס. כלומר, דיני התורה, הלכות התורה לא מושתתות, מבוססות על ניסים ונפלאות, אלא על מעשה בפועל. ולכן, כמו שמבואר ברמב"ם, ובדרך העולם, כותב מחד חינוך, נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה. עובדה, אי אפשר להתווכח עם דבר כזה, זו מציאות. כלומר, כשאנחנו רואים מלחמה שאין בה הרוגים, זו מלחמה של נס. ואין, אין. מלחמות בדרך הטבע. ובדרך הטבע יש הרוגים ויש פצועים. זהו, זה מלחמה. זה הנורמלי. כך צריך להבין. ואדם שהוא חושב נכון, ברור לו שזה ככה, לכן באמת שיוצאים למלחמה, בבית, אז כל אחד חושב לו שזה נפסדה. אולי באמת, חד ושלום, הוא יערב. זה משאבה הגיונית, נכון?
כן.
כי במלחמה יש הרוגים. למעשה, מהדברים של המנחת חינוך, אנחנו מבינים שפיקוח נפש לא דוחה את המצווה של ירושת הארץ. כלומר, אף על פי שכל המצוות נדחות, מצוות כיבוש ארץ ישראל לא נדחה.
אם היה נדחה, אז לא היה.
אז לא היה. ובמלחמה יהרגו חיילים. ואם יהרגו חיילים, זה אפילו אפשר להגיד שיש לזה אסמכתא מן התורה.
רק זה עוד יותר אפילו, כי כבר ידוע שימותו אנשים.
כן, אבל זה אסמכתא מן התורה. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. כן, אז זה מלחמה, יוצא זה מלחמה, נכון, שם זה מלחמת רשות, אבל יש מלחמה. המושג לצאת למלחמה קיים בתורה. עכשיו, בואו ונתבונן מה קורה, מה קורה עם תגובת השם ליהושע. יהושע מוכה, מובס, חלש, מיואש, מעדיף לחזור בחדרה ורק לא להילחם. לגיטימי? לגיטימי אמרנו. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? תסתכלו אצלכם במקור מספר 3. הרי ברוך הוא רואה את יהושע במצב הזה, רואה את יהושע קורע מול הארון,
ותראו
איך הוא עונה.
הוא
בעצם
מוכיח
לו. ויאמר השם ליהושע, קום לך! מה אתה קורע? תעמוד!
הוא
תראה
את מה
נראה. למה אתה נופל על פניך? מה זה הביקרון הזה? מה זה הייאוש הזה? מה הן המחשבות האלה? של אין מה לעשות, חידלון, בוא נחזור, נעזור. חטא ישראל. וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם, עורף יצבו לפני אויביהם. כי היו לכם. להוסיף להיות עמכם, אם לא תשמיד הוא אחרת מכיר בכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע במילים אחרות, לא הצלחת במלחמה כי לא הייתי איתך.
מה זה אומר
לך? אם אתה חושב שבגלל שיש לך מטוסים המשוכללים בעולם, טנקים הכי טובים שיש בעולם, שחלולים בטכנולוגיות וחלליות בחלל, אם אני לא איתך, שום דבר לא יעזור.
אם אתה לא תשתמש בהם, זה לא יעזור שהם
יהיו. לא יעזור לך כלום, איך אומר הפסוק, אם השם לא ישמור עיר, שם שקד שומר, תשים שומר על כל מטר, לא יעזור לך כלום. האויב ינצח. למה? כי חטא ישראל. זה הכל. אז יתאבד. כלומר, כאשר אנחנו מדברים על מציאות שבו יש חללים, זה לא בגלל זה. חללי שנפלו בקרב קדושים וטהורים, רק הם משלמים מחיר שעם ישראל הוא הבועד. הם שלוחי מצווה. הם שלוחי מצווה. אבל עם ישראל בגיבוי, בגב, לא בסדר. העורף לא בסדר. כי במלחמה נהרגים. לא בגלל הרעות. בגלל שזה דרך מלחמה. כלומר, כל מי שנהרג תוך כדי קרב או בשמירה על המדינה, זה אדם שאנחנו לא מסוגלים לתפוס איפה נשמה שלו נמצאת. אבל אם נחשב באותה חבילה, אותה מעלה, מדרגה הכי גבוהה שיש, של הרוגים לשם שמיים, רבי עקיבא לחברה, אתם תופסים? והקדוש ברוך הוא בוחר על האנשים האלה בפינצטה, הם המעולים של המעולים מבחינת הנשמה שלהם. לכן באמת אנחנו רואים, יש ספר, כבר הזכרנו אותו בעניינים אחרים, של השולחן ערוך, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, קוראים לו מגיד משרים, היה לו איזה מלאך שהם נראה אותו לדבר איתו, מגיד. ופעם אחת הוא אמר, אני רוצה למות על קידוש השם. ככה אמר לו, מה רב הבית יוסף? אמר לו, המגיד הזה, למלאך הזה. אמר לו אותו מלאך, סליחה, אתה לא מתאים. אתה לא ראוי מספיק. אתם מבינים מה זה קידוש השם? אתם מבינים מה זה למות על קידוש השם? מרן רבי יוסף ככה לא מתאים. הוא לא עמד בדחישות להגיע למדרגה הזאת. כלומר, חיילי צה"ל ונפגעי פעולות הטרור הם נהרגים על קידוש השם. אתם מבינים איזה נשמות, זה לא משנה, השם היה לו כיפה, לא היה לו כיפה, אם כן מצווה כזו או לא כן מצווה כזו. הם קדושים וטהורים שנמצאים במדרגות כאלה שאין לנו תפיסה בכלל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, מה הקטע שלך? מה השבר הגדול הזה? מה הייאוש הזה? מה התפיסות פתאום של נפילה, של הרמת ידיים, של ויתור? מה פתאום? לא הייתי איתך. תתקן מה שאתה צריך ואני אחזור להיות איתך. כעם, לא כעובד. מלחמת העל הייתה מלחמה של עם ישראל ואדם אחד חטא, אתם זוכרים? אחד. תיאקוס. כולם היו בסדר, חוץ מאדם אחד, אחן. הוא השפיע על כולם. השפיע על כל המהלך של עם ישראל כולו. אבל לא היה לוחמים, הלוחמים בדרך מלחמה נהרגים. אני מכך רק שמענו נתקלנו במקור הזה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כועס. הקדוש ברוך הוא כועס על תפיסה של ייאוש. למרות שיש 36 ארונות ברחבה של מלכה. זה קורה, זה קורה. אתם לא הייתם. אולי מישהו היה, כן. אבל כשאנחנו עמדנו כאן עם השמונה ארונות, הסערת נפש שעברה בתוכך היא בלתי ניתנת לתיאור, אי אפשר להסביר, אין מילים שמספיק התארות מה שעבר לאנשים. אי אפשר. זה פשוט, אתה פשוט לא מאמין, אתה לא מאמין מה שאתה רואה, אתה אומר איך יכול להיות דבר כזה? ומי נהרג? מי נרצח? דווקא הבחורים שהלכו בזמנם, החוזזו לבזבז זמן יקר, יכולים למצוא תירוץ, זה תמיד רק סגור, מארגנים אותו למסיבת ראש חודש אדר. טוב, נלך לפנימיה, נלך לב. טוב, אי אפשר פה, יש בית מדרשת. צריך ללמוד תורה. זה החיים, חבל לבזבז אותם. ודווקא אין. אתה אומר, רגע, איך זה מסתדר? ומסתדר מאוד. ומסתדר מאוד. כי נשמות כאלה, ביום יום אנחנו רואים אותם פה במסדרונות, יכול להיות שגם פה עולה בינינו. חבר'ה שהראש שלהם מקושר לתורה, מקושר לקדוש ברוך הוא, אין ככה, קשר אחד. והם אוכלים וצוחקים ויורדים למגרש וקולים בסל, והולכים לארוחת צהריים ויושבים איתך. אבל בפנים הם מחוברים קשר הדוק עם הקדוש ברוך הוא. לא, הם לא מתבטלים מהחבורה, הם לא פורשים, הם לא נעלמים, לא, הם חיים עם כולם. ואחר כך צריכים להסתכל, זה קורא את הלב, אתה המון המון שאלות, המון תהיות, אסור להישבר, אסור לכרוע וליפול, אסור להגיד אם זה ככה, אז עזוב, בוא נוותר, בוא נוותר, בוא נוותר. כדי להסביר את זה יותר, אני רוצה להתייחס אולי בעקיפין, לפרשיות השבוע שלנו. אנחנו השבת נקרא בבית הכנסת בעזרת השם תזריע מצורע, שתי פרשיות. ואנחנו מדברים על כל מיני תומות שיש בפרשה. יש תומת יולדת, ויש תומת צרעת. עוד כל מיני תומות שהפרשה שלנו בערב, אבל אלה שני המרכזים. אבל אני אדבר על השלב הבא. יש אדם מצורע שנמצא מחוץ למחנה, ועכשיו הוא עברי, תיקן את העוול שלו, והוא צריך לחזור בחזרה אל מחנה ישראל, לחזור הבית. יש שני שלבים שהוא עובר. השלב הראשון, הוא מביא לבית המקדש שתי ציפורים חיות, ובשלב הזה מותר לו לחזור למחנה, כלומר הוא חוזר הביתה, אבל המקדש לא יכול להיכנס. עדיין לא. זה השלב הראשון. השלב השני, הוא סופר שבעה ימים, ואחרי שהוא ספר שבעה ימים, ביום השמיני הוא מביא את הקורבן, כלומר הוא נכנס למקדש. יש שלב שבו אתה חוזר ומתחבר בחזרה אל העם, אבל עדיין לא למקדש. אחרי שמונה ימים אתה מביא קורבן, כלומר ביום השמיני אתה נכנס למקדש ומביא את הקורבנות שלך. הילדת, כן כן, שני שלבים, נורא מעניין. שלב הראשון, היא נאסרת לחיות בתוך ביתה הרגיל, כן? אלה ימים שבהם טמאה. השלב השני, אחרי שימי הטומאה שלה חולפים, זה משתנה בן או בת, היא עדיין אסור לה לבוא אל הקודש עד גמר ימי הטהרה. ואז היא באה למקדש, כלומר רואים שזה יותר חמור ממצורע. יש נקודה אחת של הבדל, נכון? מה הנקודה? נקודה אצל היולדת, שאחרי השלב הראשון, סליחה, אצל המצורע, אצל המצורע, אחרי השלב הראשון שהוא יכול לחזור הביתה, נכון? הוא חוזר הביתה, אבל לא. כל זמן שאסור לו להיכנס למקדש, הוא גם לא חוזר הביתה. היולדת, ברגע שהיא גמרה להיות טמאה, היא חוזרת הביתה, רק למקדש שלא נכנסת. זה ההבדל בין שניהם. למה? מה ההבדל? אם היא טמאה והוא טמא, ובאמת מצד העניין, מי טמא יותר זמן? יולדת או מצורע?
יולדת.
בעיקרון יולדת. כי לבן 33 ימים, לבת 66. מצורע יכול להיות שבוע, שבועיים.
מה זה אומר מצורע?
זה מחלה שלא קיימת היום.
מה, לילדת גם אין?
איך?
לילדת אין את זה גם?
לא הבנתי.
למה לילדת אין את זה?
יולדת.
יולדת היא ילדה עכשיו. מזל טוב, נולד לה מישהו.
אבל אמרת שתהיה מצורעת על בית...
לא, לא, לא מצורעת, יש תומעת לידה ויש תומעת מצורע, שני דברים שונים. כלומר, באופן עקרוני אנחנו רואים שלא נכנסים אל הקודש. נכון? כשאתה לא נכנס אל הקודש, אתה גם לא נכנס הביתה. אבל יש פה השוואה בין הקודש לבין
הבית.
אבל מעניין. מעניין אצל היולדת. למה? כי רוב התומות שאנחנו מדברים עליהן כתומות, זה מפגש שבו אין חיים. מה זאת תומעה? עיבוד של החיים. אתה כרגע נמצא במצב שבו אין לך חיים, כן? כי אין חיים, אז יש תומעה. לכן מת כשהוא איבד את חייו, כלומר הוא כבר לא חי, הוא תמת, תומעת מת, אבי עבודה תומעה. למה? כי אין חיים. לא כלומר שיש חיים, יש טהרה. אין חיים, יש תומעה. אין מטה באמת, אין חתיכת. אבל האם הכוונה באמת לחיים? אנחנו חיים כולנו, ברוך השם, שנהיה בריאים, חיים כולכם היום, וכולנו עצמי אמת. כלומר, כשאנחנו מדברים ואדברים על חיים, לא במובן הפשוט של המילה לחיות. עומק אחר. ולמה כל ההקדמה הזו חשובה? בשביל שנבין את כל הנושא הזה של השכול. תסתכלו בבקשה, במקום מספר, מקור מספר 4. דוד המלך רוצה מה? מה החלום שלו? מה החלום של דוד המלך, רבותיי? לבנות בית מקדש. רגע, נכון? שימו לב, מקור מספר 4. ויאמר דוד המלך על רגליו, ויאמר שמעוני האחי ועמי, אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית השם ולאדון רגלי אלוהינו, והכינותי לבנות. במילים אחרות, אני כל כך רוצה לבנות בית מקדש, ששימו לב, אתם רואים פה את השטח הזה עם כל העצים, ערימות של עצים ואבנים וברזל, ברזל אסור, אבל כל החומרים שתרים בשביל הבנייה של בית המקדש, הנה המחסן, מגרש ענק, הכל עמוס, הכנתי, הכינותי לבית, הכל מוכן. כלומר, יש תוכנית? יש קבלן, יש חומרים, מה נשאר? יאללה, לחפור יסודות, לא? חסר משהו.
מלך.
רישיון בנייה. זה מי שאחד. אז מה? זה קישור, נכון? רישיון לבנות. אתה לא יכול לבנות מה שאתה רוצה. שימו לב לפסוק הבא. שימו לב לפסוק הבא, נתנאי. והאלוהים אמר לי, לא תבנה בית לשמי. אתה לא ראוי. אתם תופסים את דוד המלך? אתה לא ראוי לבנות בית מקדש? למה? כי איש מלחמות אתה, דוד נלחם, בשביל מי הוא נלחם? בשביל עם ישראל, בשביל עם ישראל. פלישתים, כל מי שהיה, הוא לא מלחמות איתם. אתה לא יכול כי אתה איש מלחמה. בדמים שפכת. כלומר, היו הרוגים כשאתה הרגת. אתה הרגת אנשים, אתה הרגת חיים. לא משנה, אבל במציאות, זהו, הרגת. אבל אנחנו רואים שיש פה הבדלה מאוד עצומה, בין באמת, מה לעשות, מצווה. אבל, נכון, אבל איך תמיד אני אומר, אתה מאחר. כי הייתה לך סיבה טובה, אבל איחרת או לא? איחור הוא איחור, זה אין מה לעשות, זה תעודה. לא תעודה. אתה לוקח אל היד ומכין לך תה, או מכין לך משהו חם לשתות ונשפך לך על היד מים
רותחים.
לא
נעים.
נשלחם בארץ
ישראל.
לא, לא נעים. נשפך על היד מים רותחים, זה לא נעים, יש קביעות. נכון.
אני בא בהתבלבוק
המספר
לבטן,
לשירות לבטן. זה באמת חשוב לעם ישראל. יש רק להיות על היד. רגע, זה היה בכוונה? לא, נשפח הרגע. לא משנה, אבל כליות יש? יש כליות, תרצה, לא תרצה, יש הסבר, אין תבד, זה חם, זה כואב. כשיש מלחמות, ידיך דנים מלא הוא, כך אומר נתן המגיד לדוד. מה לעשות? נכון, מלחמות מצווה. אבל אתה הרגת אנשים. זאת עובדה. לא. לכן, לא בגלל זה, אבל לא נורא. גם בגלל זה. ומה דוד חושב, שבגלל שהוא מלך ישראל, נכון? והוא מקים את מלכות ישראל, הוא גם יכול להיות בבית המקדש. הוא רק הדבר הוא, נכון, בית המקדש זה מקום מנוחה, כאילו מקום שבו השכינה נמצאת, נחה, מלשון קיימת, ואתה דוד, עם כל הכבוד, אני אשתמש אולי במצבים קרובים אלינו, דוד, אתה לא איש של מנוחה. אתה היפר. אתה איש של פעולה, אתה איש של זוזה, אתה כל הזמן בתנועה, אתה איש של תהליכים, אתה לא איש של מנוחה. איש תחת גפנו, תחת תאנתו, על כיסא עם 70 מדרגות. סלון כזה זה לא האופי שלך. וכן באמת יש מי שרוצה לטעון שמה שכתוב בפסוק בדוד, אדמוני, כן, שהוא היה באמת ג'ינג'י כלחתו. ככה כזה מלא מלא אנרגיות, מלא מלא פעילות, ולכן ככה לפחות חלק מהמפרשים, במיוחד האחרונים, של סיפורי דוד בתנ"ך, וגם חלק מהם מאנשים מבית המדרש, כלומר לא אנשים שהם חוקרים, אנשים לא בית המדרש. לכן שלחו אותו להיות איפה? רואה צאן במדבר. עזוב אותנו, אנחנו לא מתארים עם האינטרנט היום. במדבר שם יש לך מרחבים, תשתולל לך עם אתה והכבשים שלך, כמה שאתה רוצה. פה אי אפשר בבית, אי אפשר, לא הולך. ולא רק זה, עד כדי כך, שכשבא שמואל למשוך את דוד לנביא, סליחה למלך, הוא לא מראה לך. וכשאחרי שכל העסק לא מצליח ושמואל שואל את ישי אבי דוד, יש לך עוד ילד? ישי כזה אומר, תראה, במילי, אני הופך את הימים שלנו, אבל תראה, יש לי זה אחד, אבל תשמע, הוא לא בבית, הוא רחוק מפה, אנחנו, הוא לא איתנו, הוא בדרך כלל שם, אנחנו לא, לא מתאבדים מדפו, הוא נמצא רחוק, לא הולך להגיד אותו, תביא, תביא אותו. דוד המלך שיושב במלכות ישראל אומר לך לברוך הוא, אתה איש של תהליכים, אתה איש של פעילות, אתה לא יכול לבנות בית מנוחה. בית מנוחה צריך לבנות אדם נח, אדם שקט, אדם שלם, אדם רגוע. לכן אנחנו נעבור לשלב הבא, ולמה? כי רק במצב של שלמות, של שקט, אפשר לבנות בית מקדש. כל זמן שאין שקט, כל זמן שאין שלמות, אי אפשר לבנות מקדש. זה המסר, זה הרעיון שנתן הנביא אומר לדוד בשם הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשאנחנו רואים חס ושלום במלחמת העין 36 ארונות עטופות בדגל ישראל מובלות מקבורה, זה סימן שהסתלקה שכינה. לא שהם אשמים, הם לא אשמים בכלל, הם הצדיקים בשדה הקרב, בחרו אותם. ולמה אותם? כי רק נשמות כאלה גבוהות יכולות לעלות למעלה ולהגן נגד הקטרוג שגרם לסילוק שכינה. לא כל אחד, רק נשמות גבוהות יכולות לבוא לבנות הקדוש ברוך הוא ולהגיד למרות הקטרוג אנחנו פה עכשיו, מסרנו את עצמנו למות בשביל הקטרוג הזה, שלא יהיה, תחזיר את השכינה. כשאנחנו רואים הרוגים, זה אומר שהסתלקה שכינה ממחנה ישראל. זה הכל, זה הסימן. כמו שהפסוק בשיר השירים אומר, באתי לגני אחותי קלה, והוא יורד לגן, ללקוט שושנים. נקודת הפרח הכי עתה מעלה. למה? כי הפרח הכי עתה הוא זה שמסוגל א' לעמוד בשמיים ולהגן על ישראל, מצד שני הוא זה שיגרום למה? למי שניתה כאן? למה? לזעזוע כזה עמוק, להעיר אותו מהתרדמה. אני זוכר בתור ילד, במלחמת ששת הימים, אתם עוד הייתם במקומות אחרים, התחושה ברחוב הייתה נוראה. תשאלו את ההורים שלנו. אנשים הסתובבו פה עם תחושה, זה היה אחרי השואה, לא הרבה אחרי השואה. 67, במלחמת ששת הימים, 20 שנה אחרי שואה, ניצולי שואה עלים פה בארץ, באלפים, בעשרות אלפים, הייתה תחושה של שואה חדשה.
למה?
צבא חלש, עוד לא מספיק מאורגן על עצמו. והתחושה בעם שזהו זה, שכל מדינות ערב, כולם המיליונים האלה, יצאו במלחמה עלינו מכל הכיוונים. מה אנחנו יכולים לעשות? ככה היה. ככה אנשים נרגישו. זו התחושה של, זהו, זה התורה. עם ישראל לא שורד את העסק. זו הייתה מלחמה עם הרבה ניסים. הסוף שלה ידוע. אבל היו גם הרוגים במלחמה. היו הרוגים. היה מלחמה של נס. עם הרוג. מה המוצאה אחרי זה? לא הרבה. לא הרבה. 74. כמה שנים עברו? 7 שנים. 67, עד 73, עוד 4. הסתובבו פה אנשים עם גאווה כזו גדולה, איך צבא קטן יחסית, אז ניקח את כל מדינות ערב, קבע שכל יהודה, שחרר יהודה ושומרון, שיני, איזה אנשים הסתובבו פה, במיוחד אנשי צבא, הסתובבו פה כאילו הם הסיבה לניצחון.
הם הסיבה
לניצחון.
הם איזה סיבה?
הסיבה, הגאווה. ואמרנו כבר, אם השם ישמור עיר שב שקד שומר, במלחמת יום הכיפורים, בבת אחת. כל הגאווה הגדולה, כל הבלון הענק הזה, של כוחי ואנחנו, חור אחד. וכל הבלון מתפוצץ.
הרב אומרים שהמנגיזם לא ידעו שם ידעו שמלחמת
יום הכיפורים. לא ניכנס לזה עכשיו. בסדר, בבקשה, זה לא הנושא. אבל הכל התנפץ. ועם ישראל יוצא לקרב ומובס. מובס בגדול 4,000, אני לא טועה, פלוס חללים. לא זוכר כבר את המספר במדויק.
יותר לא הרבה יותר,
הרב. אתם תופסים? אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר, לא כוחי ולא עוצם ידי, זה שום דבר. אין בזה ערך. אני אומר, כשאני נמצא מול שכול, כשאני נמצא במצב שבו יש לי ארונות קבורה עטופים בדגל ישראל, שבתוכם יש לוחמי העי, בתוכם יש נרצחים בפרעות, בתוכם יש, לא משנה, 6 מיליון יהודים עטופים בדגל ישראל. עטופים בידיעה, בהבנה על ממלכת ישראל, על קדושת השם, זה התקווה, זה החלום של כל יהודי מאז ומעולם. כשאדם מתבונן, איך אפשר להפיל ראש? איך אפשר להתייאש? בקלות, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, לא. אין מה ליפול. מה כן צריך? לתקן. יש סיבה, סיבה רוחנית, שגרמה לדבר הזה. וזו הסיבה היחידה. תתקן את הסיבה, הכל עובר בשלום. לוקחים את אחן, עושים אותו להורג. ונלחמים שום פעם בעין, ומה קורה?
יש הרוגים?
לא.
הלאה,
אומרים לך,
מה כן יהיה?
בדרך הטבע, כן. הגיוני. אבל לא היה.
אופציים?
יכול להיות. לא כתוב מפורש. אבל מנתחים. אתה לא מובס. אז אחרי שאנחנו הבנו את השלב הזה עד כאן, אנחנו את ההמשך, בעזרת השם, נמשיך מחר. אבל צריכים לזכור. זה חלק א' של השיעור הזה. בואו רק נסתכל במקור מספר 5 אצלכם. אומר המהר"ל בספרו נצח ישראל, מקור מספר 5, כל היעדר, כן? כל הוויה יוקדם להיעדר. כמו שבאמרנו כמה פעמים, כמו שיוקדם הלילה לפני היום, וכך יוקדם עולם הזה לפני עולם הבא. לכן ראוי שיוקדם לפני זה היעדר וחסרון הוא הגלות. כלומר, לפני שאתה מגיע למציאות שבה יש גילוי של האור, גילוי של עולם הבא, גילוי של בית המקדש, גילוי של גאולה, אי אפשר להגיע לשם בלי שבדרך אין יהיו מה? יהיו ייסורים, יהיה חסר, יהיה היעדר, יהיה אפילו מוות. כל חלל שנופל קורע את ליבנו, אבל לא להישבר מזה אלא להבין שזה עוד דרך, עוד לבנה, עוד שלב בדרך אל הגאולה. הגאולה השלמה. כך לא נשברים. כשיהושע נשבר, כדי ברוך הוא כועס עליו. הוא אומר לו, קום! למה אתה נופל על פניך? מה זה הדבר הזה? מה זה השמירה הזו? זו תפיסה לא נכונה של הייסורים. זו תפיסה לא נכונה של הבנת המשמעות של עם ישראל, של גלות וגאולה, של עין ויש, של הדרך אל הקודש, אל השלמות. שאלות. טוב, אז אנחנו סיימנו היום את החלק הראשון, ובעזרת השם מחר נמשיך את החלק השני.